אנחנו חוזרים לשער הצייקנות, שער הצייקנות, הקמצנות, הקילות. כן, אנחנו היינו עמוד קמ"ז, אנחנו מתחילים לדבר כעת על הצד החיובי שבמידה הזו. אחרי שדיברנו מעט ברעתה של המידה הזו, על הצדדים השליליים שלה, ולא חסרים בה צדדים שליליים, וכפי הנראה על פי הרוב, השימוש הנפוץ שלה הוא שימוש על פי מהלכו של יצר רע, של קמצנות, קפיצת היד במקום שצריך לפתוח. אבל באמת, הזכרנו את זה אמנם כבר, אבל פה הדברים יבואו יותר בארוכה. יש צדדים חיובים למידה הזו, כאשר מנהיגים אותה על פי החוכמה, על פי התורה, או כלשונו כאן, במוזני הצדק של התורה. מסתבר, כן, זה פלא, נשמע מוזר, מסתבר שקמצנות יכולה להיות מידה מאוד מאוד קדושה וחשובה. ואפילו הייתי אומר לשמש מידה חשובה מאוד לבניין העולם, גם הפיזי, גם הנפשי, גם הרוחני. כן, וזה דבר צריך להוכיח אותו, ואנחנו נראה מתוך הטקסט איך הוא בונה את מהלך ההסברה הזה. והטוב שבמידה הזאת, שבזאת המידה, בעמוד קמ"ז, והטוב שבזאת המידה, שאינו מפסיד ממונו בהבלים, ופעמים נמנע מעבירות גדולות. ומחמד שמחסר נפשו מטובה, מקמץ, כמונה אם מחסר נפשו בטובה, מקמץ בהוצאות מיותרות. מתוך כך אין לו גאות, כמו שיש לנדיב. בטח אתם פוקחים עיניים. מה הפירוש כמו שיש לנדיב? הרי נדיב זה מידה טובה. פה היא מובאת כביכול בהקשר שלילי, צריך לברר את זה. בכל אופן, מחמד שמחסר נפשו מטובה, נמנע מהוצאות מיותרות, יש לו פחות גאות. כי מרוב טובה והנאה שיש לו לאדם, יבעט ביוצרו, לכן ידקדק האדם באושרו בעצמו, גם מילה מוזרה, לא ברור מקומה כאן, לכן ידקדק האדם באושרו בעצמו, ויהיה נדיב במקום שראוי לו להתנדב, ובמקום שאין ראוי לו להתנדב, יהיה צייקן וקילאי, קמצן, וישקול כל זה במאזניים של תורה, וילמד מיעקב אבינו, עליו שלו, שהיה צייקן שאין דוגמתו, היה קמצן גדול, שנאמר, ויוותר יעקב לבדו, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ששכח פקים קטנים וחזר עליהם, מלמד שהצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. הייתה פה סכנת גוף, בעצם החזרה מעבר ליבוק, הייתה בזה סכנת גוף שהוא לבדו. אף פי כן לא חשש לגופו כמו שחשש לממונו. זאת למה? לפי שאין פושטים יד בגזל. גמרא כך אומרת, למה מונם חביב עליהם יותר מגופן, לפי שאין פושטים יד בגזל. ראה הצייקנות הגדולה שאדם עשיר כמו יעקב אבינו עליו שלום, היה לו לחזור אחר פקים קטנים, ומצינו במקום אחר, שהיה וטרן שאין כדוגמתו. פעם ראינו אותו צייקן וקמצן, ופעם וטרן שאין כדוגמתו. איך הוא נע מקצה לקצה, כמובן על פי שיקול דעת של תורה, יעקב ומידת האמת, כל דבר בשעתו, בזמנו, כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, בקברי אשר קריתי לי, זה כבר כאשר יעקב במצרים, זה בסוף ימיו, יש לשים לב ששתי ההנהגות האלו, הנהגת הצייקנות של יעקב הייתה ממש ערב בואו לארץ ישראל, כן? ואילו הנהגת הוותרנות, זה היה בסוף ימיו ממש. ממש, כן? בכל אופן, שם הוא נהג מידת הוותרנות, בקברי אשר קריתי לי, מלמד שנטל יעקב כל כסף וזהב שהביא מבית לבן ועשה קרי, ערימה גדולה, ואמר לעשיו, טול בשביל חלקך במערה. קח את כל הממון הזה ותן לי את החליש במערה. אגב, זה אותו ממון, זה אותו הממון שבשבילו הוא חזר מעבר ליבוק. הרי בשביל מה הוא חזר מעבר ליבוק? פקים קטנים, על כל דבר שהוא ירוויח ביושר בבית לבן. אנחנו צריכים להבין למה שם הוא שמר את זה מכל משמר, היה יותר חשוב מגופו, ופה הוא מוותר על זה. לא בשביל כלום, בשביל המערה, חלקו אומר, אבל לכל אופן, יש פה הנהגות שונות. לכן, מזה ילמד אדם שלא יפזר לריק ושלא לצורך, ובמקום מצווה כגון בצדקה ובשאר מצוות התלויות במאות, כגון לקנות רב וחבר וספרים, יהיה ותרן גדול כדי להשיג מעלות עליונות להשיב הנפש למקום טהרה או טהורה, שתהה צרורה בצרור החיים, כדכתיב, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. Okay, זו הפסקה האחרונה שנותרה לנו עדיין ללמוד, אנחנו נעבור עליה כדרכנו שלב אחר שלב, והטוב שבמידה הזאת, שאינו מפסיד ממונו בהבלים. הקמצנות, עיקר עניינה זה, בוא נאמר את זה אחרת, הפזרנות והוצאת הממון משמשים לאדם בעיקר, כך מלמד הניסיון, זה לא המצאה שלי, אם לאדם יש 10 שקלים בתוך הכיס, אני זוכר שהיו זמנים שהייתי משתמש בכספי שידוכים למטרות האישיות שלי. אתם יודעים, מותר לשדכן לקחת את הכסף בשבילו, נכון? מותר. יש אפילו כאלה שמבקשים שתשתמש בכסף לצרכים שלך. כן, אני זוכר שהיה לי פעם איזה הורי משודכת שביקשו ממני להשתמש בכסף לצרכים שלי. כלומר, לא לתת את זה לגמח. להשתמש בשבילי. כנראה יש עניין בזה, אני לא יודע, יש אולי איזה מנהג, לא יודע. בסדר. אני במשך תקופה מסוימת הייתי משתמש בכספי שידוכים לצרכים שלי. אתם יודעים מתי הפסקתי להשתמש בזה לצרכים שלי? שראיתי שאת הכספים האלה אני מוציא על הצרכים שלי. זה היה מאוד מעניין. שהכסף הוא שלך, שאתה מרגיש את השייכות הפרטית, את השייכות הפרטית לכסף, קרוב לוודאי שתשתמש בו בשביל עניינים שלך. אגב, תבינו, זה לא הולכת לקורוס 1, זה לא כיתה ללכת סנטר 1 לקורוס ולבזבז 2,000 שקל על בורקס, לא עד כדי כך, זה לא. אבל אתה פתאום אומר, יש לך הזדמנות, סוף סוף, תראה, סכום כזה גדול, $2,000, 2,000 שקל. הגיע הזמן שנקנה איזה מכשיר, אני יודע, כל כך הזמן רצית לקנות את המכשיר הזה שעולה הרבה, אז תקנה איזה מכשיר לענות האישיות שלך, זה יכול להיות כזה, מכשיר אחר. עכשיו, לא אומר שבכוונה ראויה המכשיר הזה לא יכול לשמש, כן, לדברים עליונים. אבל מה הכוונה סך הכל? הכוונה שלך לקנות את המכשיר, שיהיה לך קצת תרבות פנאי, קצת תוכל ליהנות מהחיים. זה יכול להיות איזה אביזר למוזיקה, אתה מחפש איזשהו, אני יודע, איזה פדל כזה עם איזה אפקט נחמד לגיטרה, או איזשהו, איך זה נקרא שמה? איך נקרא? איזה וידאו פלייר כזה, כן? משהו נחמד, משהו קטן וכיף. הרבה זמן אתה חולם להרחיב את גבולך, כי ירחיב אשר גבולך ואכל ואמרת אוכלה בשר. אז הנה הזדמנות. מה אני אגיד לך, רבותיי? פעמיים שלוש הייתי מוציא את הכספים על הדברים האלו. אחרי פעמיים שלוש אמרתי, זהו. לא בגלל שאני איזשהו צדיק. פשוט ראיתי שבקצב הזה אני אכלה 10,000 שקלים רק על הצרכים האישיים שלי. אמרתי, זה לא ייתכן דבר כזה. פשוט חבל. הפסקתי להשתמש בזה צרכים שלי. גמרנו, נגמר הסיפור. האמת היא שהסיפור הזה זה לא רק על אנשים פשוטים כמונו, זה אפילו אנשים גדולים. בסדר, אני מזכיר פה אמנם מישהו שאינו בן ברית, איזה, ספר על איזה פילוסוף, שהיה גר בתוך חבית כל ימיו, ותלמידיו חסו עליו, ואספו בשבילו זהובים, כדי להוציא אותו מהחבית ולסדר לו דירה. והוא קיבל את הכסף, ואז הוא ראה שכל היום הוא חושב, מה הוא יעשה עם הכסף? וואו, יש כל כך הרבה כסף, אולי נקנה זה, אולי נקנה זה. זרק את כל הכסף, נכנס חזרה לחבית, לגור בתוך החבית. זה לא דבר פשוט. צריך להבין, כל העניין של הרכוש הפרטי של האדם, הוא דבר שיכול לגרום להרחבה גדולה של ענייני החשק והעונג של האדם. כלומר, קניינים, שבסופו של דבר לא נבנה עליהם העולם הרוחני של האדם. לא נבנה, חושב רק על עצמו, על הצרכים שלו. מתי יעשה לביתי? דלת העמוד שלו. Okay? זה יכול להיות העונג הפיזי שלו, ואמרנו כבר, זה יכול אפילו להיות העונג הנפשי שלו, שהוא לומד תורה בכסף הזה, הוא לא צריך להיות סמוך על שולחנם של אחרים, הוא יכול ללמוד תורה, יש לו כסף, כן? אבל הוא לומד בשביל עצמו, וכן על אפילו זה, אפילו הוצאות כספים שנועדו כדי לשכלל את הרוחניות הפרטית שלו. אבל זה קצת מדרגה יותר גבוהה, נאמר. אנחנו מדברים כרגע על ההוצאות שהן באמת בגדר של מה שנקרא פה הבלים. והטוב שבמידה הזאת של הקמצנות, שאינו מפסיד ממונו בהבלים. כל הוצאת ממון שהיא לא בונה בניין אמיתי, היא נחשבת הבל. מה זה הבל? הבל זה דבר שקלה ואיננו, כמו אשן. יוצא מהקומקום, אשן, אתה רואה בהתחלת הממשות שלו, אבל הוא מתפזר באוויר ונעלם. אין לו שום ממשות מצד עצמו. קלה ואיננו. ימינו כצל עובר, ככה, קלה. כן? כל הוצאה כספית, שהיא לא גורמת לאיזשהו בניין יציב וחזק. כן? יש כאלה הערכות מדעיות, מה יקרה בעולם שאחרי אנושות? לא יודע אם סיפרנו את זה פעם, אבל יש מה שנקרא העולם אחרי אנושות. מה שנקרא, כן, בסדר, כמו שזה נשמע, העולם אחרי אנושות. כן? ומראים שמה באמת, מה נשאר לעמוד אחרי שנה, אחרי שעה, אחרי שעתיים, אחרי שבוע, אחרי חודש, שנה, שנתיים. דבר מעניין. ורואים, יש איזו סקירה מאוד מעניין שכל מיני מבנים, כל מיני יצירות אנושיות שנעלמות בפרקי זמן שונים. יש דברים שמחזיקים מעמד, 50 שנה, כן, כל מיני מבנים, כל מיני שלדים, כל מיני מסגרות של פלדה, שמחזיקות מעמד יותר, פלדה מחוסמת, פלדה, כן, באמת כזאת מחושלת, שנשארת יותר זמן. יש דברים שמפרקים תוך שעה, שעתיים. יש את הפרופלורים של הרוח, שיש בכל מיני מקומות, דנמרק, כל מיני מקומות אחרים, בארצות הברית, מראים מה קורה לפרופלורים האלו, כן? אחרי פרק זמן מסוים, שמתחילה לנשוב רוח חזקה מאוד, והמערכת הפנימית של ויסות, תנועת הרוטורים נפגמת, והרוח הזאת פשוט מפרקת את הכל, כל מיני רכבלים, בכל מיני מקומות מיוחדים, בקניונים בארצות הברית, בגבעים של 2,400 מטר. מה קורה לכבלים האלו? המתח על הכבלים ששובר עמוד, ובתנועת דינה, דומינו, מפיל את הכל. וככה עוברים ממש דבר, דבר, ומראים מה קורה שאדם נעלם מן העולם. והדבר המעניין הוא, שכל דבר שלא נבנה בצורה רצינית, שיוכל להחזיק מעמד, פשוט נעלם. ולמרבה הפלא, מראים שהמתוגת חג המולד, לא, נזכיר את זה, לא נורא. עוגת חג המולד זה עוגת פאי כזו של תפוחים. העוגה הזו יכולה להחזיק בלי להירכב 250 שנה לפחות. מה שנקרא אנאירובית. זו עוגה שאופן העשייה שלה לא מאפשר להתפתחות של ריקבון בכלל. מורחים אותה באלכוהול מלמעלה, שנספק בתוך העוגה. כן, בקיצור, זה צורת ההכנה שלה. אלו עוגות שיכולות להחזיק בלי שום ספק עד 250 שנה, בשעה שמבני ענק, מבני על, מתפרקים. העוגה הזאת עדיין אפשר לאכול אותה. לא בטוח שכחי, אולי תמה וטריה, אבל היא לא רקובה ולא שום דבר. אמרתי לעצמי, וואי, זה דבר מדהים. איזה מבנים, המבנים שאנחנו בונים בעולם הזה, נשארים יציבים? בהקשר שאנחנו אומרים כאן, איזה הוצאות כספים? הוצאת הכסף. אגב, אני חייב לומר לכם, בעקבות ההוצאה הכספית שעשיתי אז בזמנו, כן, קיבלתי שם את הסכום השידח גילט, זהב השידוחים קוראים לזה. קיבלתי את השידח, את הכסף, הייתי אז מאוד נלהב, כי זה פעם ראשונה שקיבלתי כסף כמדומני. זה היה סכום באמת גדול. סטרף ומיד נתתי לחבר שלי, זה לפני הרבה הרבה שנים. אז חבר שלי שנסע לאמריקה, נתתי לו לקנות לי איזה מכשיר, שתמיד התאוויתי לו, כן? איזה מכשיר שיוכל לשמש את התחביב הפנאי שלי, נגינה. אז הוא הביא לי, מי אמריקה את המכשיר? אני פותח את המכשיר בבית, מחבר אותו לחשמל. לא הצלחתי להפעיל אותו. חשבתי, אולי אני לא מבין, אני יודע מה. שאלתי איזה מומחה, ניסה להפעיל, גם הוא לא הצליח. הוא אומר, תשמע, משהו לא בסדר במכשיר. אמרתי, אולי גם הוא לא יודע, נתתי לעוד אחד. משהו פה לא בסדר, יש פה איזה קצר, בלי שום ספק. יש קצר. אז הלכתי לאיזה חנות, את הטכנאי, כן, של כלי נגינה וכל מיני ציוד נגינה בתל אביב. כן, מומחה גדול, מסתכל, אומר לי, שרוף לך בפנים, נגד. פותח לי שם, אומר לי את המקום של הנגד, חותך אותו משני הצדדים, קורא את המספר הסידורי מאחור, אומר לי, אתה רואה את הדבר הזה? זה מה ששרוף, מקולקל. אין בארץ דבר כזה. הבאת איזה מחול, הדגמים האלה לא משווקים אותם בארץ. אתה צריך צלצל, אני יודע שהם ללוזיאנה, אני יודע לאן, לאותו מפעל, ולבקש את הדבר הזה. קח את המספר, תגיד להם, אתה צריך ג'וק, מספר 1-1-1-2-4-5-6-7-8-9-7. תגיד להם שאתה צריך. אני מצלצל לשם, לפני 12 שנה זה אני יודע. צלצל לשם, עונה לי איזה מישהו, שואל אותו מה לעשות, צלצל בזמן כזה, צלצל מחר, צלצל מחרתיים. לא הצלחתי להשיג את הדבר הזה. נשאר אצלי בארון במשך 3 שנים, משהו כזה, 4 שנים, שרתי ולא השלמשתי בזה. אמרתי, ריבונו של עולם, נתן לי שיעור. אתה תבזבז סכום כזה של 5,000 שקל על מכשיר כזה, בשביל שיהיה לך על מה לדרוך, כדי שיצא לך איזה צליל מהגיטרה, כן? אתה רוצה, כן? אתה מבזבז סכום כזה בשביל המכשיר הזה, אני לא אתן לך להשתמש בו. לא אתן לך להשתמש בו. המכשיר הזה כמו פיל לבן, עמד בתוך מזוודה יפהפיה במשך 4 שנים. בסוף נתתי אותו לאיזה סוחר כלי נגינה ביישוב, שיעשה בו עניינים, אני יודע, יתקן את זה וימכור את זה בכמה שהוא רוצה, מכשיר מצוין, חבל לזמן. זו הייתה כזו נזיפה. זה לא יחזיק מעמד. אתה קונה. אם זה לא לפי סדר עדיפות שריבונו שלה מצפה ממך. לא אומר, כל אחד יש את העניינים שלו. יש מישהו שהיה קונה את המכשיר הזה, הוא היה פועל עד קץ הימים, יכול להיות. אבל כנראה ריבונו שלה מאותת לך, חביבי, העניינים האלה זה לא בשבילך. אל תבקש את הסלסולי עונג האלו. אתה לא צריך פדלים לרגליים. מספיק שיש לך ביד. אתה לא עומד פה עכשיו מול במות של 400,000 איש, וצריך שיהיה לך ברגליים את כל המזוודה הזו שרואים בחתונות על הבמות, כן? עם איזה 50 כאלו פידלים. לא צריך. אתה לא מנגן בחתונות, אתה לא עושה הופעות, לא שום דבר, אתה לא זז מאפקט לאפקט. יש לך משהו ידני. תודה לאל, תגיד תודה, שנתתי לך שכל לקנות את זה לפני כמה וכמה שנים. עד היום, ברוך השם, המכשיר משמש אותי בנאמנות נפלאה. תעביר את זה באצבע ככה, נגמר את זה פה. מה, עכשיו אתה צריך שיהיה לך 4 פידלים ברגל, להביא את זה מארצות הברית ב-5,000 שקל? המכשיר הזה לא יעבוד. זה עורר אותי להרבה מחשבות בימים היום. אני חייב לומר לכם, האירוע הזה היה אירוע מקונן מבחינתי. המחשבות על צורכי ההוצאות, על צורת השימוש בכסף בממון, מיוחד בעידן שלנו שאנשים כל כך נזקקים לממון, כמו שהרב ינר תמיד צועק וזועק ואומר, על החתונות שמוציאים עליהם עשרות, עשרות, עשרות אלפי דולרים, או שקלים, אנשים נמקים מרעב, אנשים כשרים וישרים שזקוקים לממון, במקום להוציא את כל המיליונים האלה, כל מאות האלפים האלו, תבוא ותפריש מזה מעשר, אתה יוכל להושיע בזה אנשים, לשמח את ליבם לכל הפחות, להראות להם שאכפת לך מהם, כן? זה קרן לימד מחשבות לא פשוטות ביחס לשימוש בממון. מה התועלת בדברים שאתה קונה? כמה זה מחזיק מעמד? האם זה משתלב בבניין העולם העתידי, או שזה לא משתלב? לאן זה זורם, ההוצאה שלך? לאן זה זורם? האם זה נשאר מנותק משרשרת הנצח? אתם זוכרים שהזכרנו את העניין? מה שהרב קוק אומר, כאשר מיטיב לחברו, יעשה לו טובה גדולה, הגונה וקיימת. הצד של הקיימות שבכל פעולה. מה רמת הקיימות? כן? וכל אחד מאיתנו יש בתוך הבית המון ספרים. אני מניח. המון ספרים. גיליתי למרבה הפלא, ש-80% מהספרים שלנו לא משתמש בהם. למה אני לא משתמש בהם? סיבה מאוד פשוטה. אין לי יישוב הדעת ולא זמן ללמוד בתוך הבית. בימי שישי קצת, אבל אתם יודעים, היום באינטרנט יש הכל. אני צריך מקור, אני לא כאן בספרייה, אני פשוט לוחץ, ואני רואה את המסילת ישרים אל האינטרנט, אלא אם כן אני צריך איזשהו פירוש, הערות שכתבתי, אני לוקח מספרייה. אבל בסך הכל, הרבה מן הספרים, אני חייב לומר לכם, אני לא משתמש בהם. אנציקלופדיה תלמודית, אספקלריה, כן? תחומין, 30 כרכי, וואו, כמה ספרים. אני מסתכל, אני לא משתמש בספרים. ואני רואה את אלה, החיפושיות האפורות האלה, אתם מכירים? החיפושיות האפורות, הארוכות האלו, עם השני קרניים מאחור ושניים מקדימה, שמסתובבות בתוך הספרים. יש בתוך הספרים חיפושיות. כאלה, הספרים האלה לא פתחתי יותר מזה 18 שנה. 18 שנה, עם כל הכבוד. אני נמצא רוב היום פה, יש לי את הספרים כאן. אני מגיע הביתה, שעה די מאוחרת, אני אוכל משהו, מדבר מעט עם אשתי, לוקח את הגיטרה, קצת רץ עליה 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, והולך לישון כדי שלכוח לבוא לפה בבוקר. אני צריך להיות רענן. לישון את כמה שעות, לקום שעה מוקדם בבוקר, לבוא לפה. אין לי זמן, זכר, אני לא, אני אגיד לכם את האמת. חוץ מיום שישי, מוצאי שבת, שאני מכין לכם את הדפים האלה, אתם רואים? זהו. וקצת דברי כך, קצת פרשת שבוע של יום שני. זהו. אין לי זמן ללמוד כל כך. בשבתות, שאני מסתובב עם החומש, וכל השבת מסתכל על רשי אחד, כדי שיהיה לי איזה משהו להגיד לכם ביום שני. אין לי צור בספרים. יש לי שתי ילדים, אחד נשוי, יש לו בבית. שני ילדים. כן? יש לי ילדה שלא גרה בבית. אין לי מה לעשות עם הספרים. ראיתי דבר פלא. במקום שהספרים ישבו אצלי וישנו אצלי בתוך הבית, בתור איזה קישוט נחמד. בשביל מה יש ערב פסח? לא בשביל להוציא דברים שהם לא נחוצים. עשיתי למנהג, ואני מציע לכם לעשות את זה. לא יקרה שום דבר, שום אסון. אמרתי, במקום שהספרים ישבו אצלי, אני יוציא אותם לכל מיני ישיבות. ישיבות בהקמה, בתי כנסיות חדשים, שמחפשים ככה קצת לבנות הספרייה שלהם. כל ערב פסח, בשנים האחרונות, עכשיו יש לי קצת פחות, אבל כל ערב פסח, 100 ספרים. 100 ספרים. 100 ספרים. לוקח, שם אותם בתוך ארגזים, מעמיס אותם על האוטו, אתה הולך לשם לבית המדרש באריאל של נצרים. הם הקימו, כן, הם הקימו שם, כשהקימו את הישיבה שם. כן, היו זקוקים לספרים, גם פרסמו את זה. אז הבן שלי הגר שם, הייתי מגיע, באתי לשם עם כמה מאות ספרים. שמתי לשם סטים, מלבי, מכל מיני ספרי מוסר, שיש לי אותם 3 פעמים, 4 פעמים. עד היום לפעמים מתקשרים אליי, משם אומרים לי, שכחת פה ספר. למה כתוב את השם? אני ביקשתי מהם למען השם, תשימו פתקרה, תכתבו את המדרש אריאל, מצרים. אני נתתי, עד היום מתקשרים לי די פעם, שכחת ספר צדיק, הם רוצים לשיר עבדה לבעליה. אבל זה לא הייתה הכוונה. שלכם, שלכם. כן, ודאי. אבל זה רעיון נהדר. מה הרווח העצום בזה? שהספר שלך, יש לו המשכיות. יש לו המשכיות, כי דעתיו למה אני צווה את בניו אחריו, לשמור דרך השם, צדקה ומשפט. הוא לא נעצר בו עצמו. הוא חי את חייו, כן, הופ, נעלם מן העולם, נגמר. לא, למה אני צווה? כלומר, יש המשכיות לספר שלך. הספר הזה יכול להיות שבשעה הזו ממש, לומד בו איזה תלמיד בבני צבי. או איזה בן תורה שם, בבית המדרש של נצרים. הוא מניח אותו בספרייה חזרה, ומישהו אחר לוקח, כמו שבית המדרש הוא גדול יותר, רבים בו הלומדים, בית כנס יותר עשיר מתפללים, יש סיכוי שהספר הזה ילקח, מדי פעם יוריד אותו מהמדף, יפתחו אותו, יקראו בו, דבר נפלא, הדבר הזה נזקף אליך. לא יודע, חשוב על הזכות שלי, אבל ודאי שמשמש פה כן? פעולות המשכיות. זה דבר מאוד חשוב. החשבון הזה הוא מאוד חשוב כשמדברים על הוצאת ממון. תמיד, תמיד לקשר את הממון עם הנצח. כן? הטוב שבמידה הזאת, שאינו מפסיד ממונו בהבלים, הוצאות שהן כדוגמת ההבל והאשן, שנמוג כלה ואיננו, רגע כממרה, אין לו קיום. זה שימש רק לגוף, רק להנאה אישית שלך. זה דבר ראשון. ופעמים נמנע מעבירות גדולות. איזה עבירות גדולות הוא נמנע כאשר הוא לא מפזר את ממונו? בהמשך הוא מפרט. אבל איזה עבירות גדולות הוא נמנע? כמו שאמרנו, הכל זה המשך של ההתחלה שאמרנו. כשאדם מוציא בהבלים, כשאדם מוציא על צרכיו שלו, הוא מנפח את הרגשת הישות שלו. ככל שלי יש יותר ויותר דברים, ככל שהנוחות שלי יותר ויותר משתכללת, מה שנקרא בתכלית העידונים, כלשונו של המסיעת ישרים, שהוא מדבר על מפסידי הזריזות, הוא מדבר שאדם מבקש לו את המנוחה ואת העידונים. ככל שאדם ההוצאות שלו הם יותר לצורך עצמו, הוא יותר נופל למקום של המנוחה והעידונים. כשאדם נמצא במצב של מנוחה ועידונים, אז אמרו חז"ל, אין ארי נוהם, אלא מתוך קופה של בשר. יצר הרע הוא נוהם מתוך הרגשה שהעולם שלו. לאט לאט האדם הולך ומסלק ומדיר את רגליו של הקדוש ברוך הוא מעולמו, ונבזים ונבזים בעם השם אמרו, מה יושיענו זה? אתה הולך ומרחיק את השם מעולמך, רצונו פחות ופחות רלוונטי, ההתייחסות שלך אליו, כן? כשנכנסו יוונים להיכל, תימאו את כל השמנים, כן? תימאו את כל השמנים, ולאט לאט אתה מתרחק מהשם יתברך, פחות פחות רלוונטי בחייך, פחות הוגה בו, פחות מדבר אודותיו, פחות מקיים את מצוותיו, לומד את תורתו. אבל זה מתחיל מההוצאות האלו. אסור לפנק את היצר. אוי לך ארץ שמלכך נער. אוי לך ארץ, כך נאמר על שנער, שהמלך הוא נער, הוא מפונק בעידונים. אשרייך ארץ שמלכך בן חורים, שרייך לעת יוכלו. מלך, לא כמו הנרי השמיני, שארוחת הבוקר שלו מתחילה בשעה 5 בבוקר, שהוא עדיין עם כובע הראש בתוך המיטה, מגישים לו כבר את כוס היין, כן, עם פירורי הזהב בפנים, שותה כוס יין, ואחרי זה מגישים לו אל המיטה, כל מיני מאכלים עוד לפני שהוא מגיע לשולחן, ב-10 בבוקר הוא יושב לשולחן שאורכו כשני שולחנות מחוברים זה לזה, ויש שם את כל סוגי הבשרים שתעלו לדעת, את כל סוגי הסלטים, את כל סוגי הקינוחים, ובשעה 12 בבוקר הוא מתחיל את סדר היום שלו, והמשיעריים שלו, כל המשרתים, כל העבדים, כל השפחות נהנים. גם שם יש היררכיה כמובן, כן? יש את השפים הראשונים, כל אחד מקבל שיעריים מסוג אחר. לא, זה מלך מפונק. מלך מפונק. ככל שאנחנו מרחיבים את גבול העונגים שלנו, ככה הסיכוי שניפול לעבירות גדולות יותר גדול. יותר גדול, פשוט. ופעמים נמנע מעבירות גדולות. ופה הוא נותן את ההסבר לזה. הוא מחמד שמחסר נפשו מתוך טובה, לעומת זה, לעומת ההנהגה של הפזרנות בהבלים, שעניינה זה להרחיב את התענוגות האישיים, כן? לעומת זה, הוא מחמד שמחסר נפשו מטובה, שהוא עושה חשבון על ההוצאות שלו, ולא רוצה לפנק את יצרו, כן? מחמד שמחסר נפשו מטובה, מתוך כך אין לו גאות. הנה הגאות שדיבר. הנה הגאות. מתוך שמחסר נפשו מטובה, מתוך כך אין לו גאות. הוא לא מתרומם מעבר למקומו הראוי לו. הוא לא דוחק רגלי שכינה. הוא לא דוחק רגלי שכינה. כן? כי צריך להבין, לדחוק רגלי שכינה, פירוש הדבר הוא שאני מעורר רצון שהוא מנגד לרצון הבורא. זה נקרא לדחוק רגלי שכינה. הקדוש ברוך הוא בא לעברך עם הרצון שלו, ואתה פוגש אותו ודוחק אותו. דוחק אותו. פעולת הדחיקה הזאת היא פעולה מאוד שכיחה בחיי היום-יום שלנו. אנחנו הרבה פעמים אומרים לריבונו של עולם, אין לנו זמן בשבילך עכשיו, תבוא מחר. אנחנו לא אומרים את זה בפה, אנחנו אומרים את זה בהתנהגות. למה אנחנו אומרים לו את זה? כי אנחנו אומרים לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, זה מאוד יפה שבאת, אבל מישהו תפס את מקומך כבר. מי תפס את מקומך? רצון אחר. רצון אחר. תסתכלו מה שכתוב על בצלאל. ויעש בצלאל. מה אומר רש"י? מכיוון שנתן נפשו על המלאכה, יותר משאר חכמים נקראת על שמו. נתינת הנפש, ביטול כל רצון. ביטול כל רצון שמפריע למימוש המלאכה. המלאכה ברמה המעשית שלה, המלאכה ברמה של התוכן שלה. מסירת הנפש זה לפנות מקום, פיניתי הבית, יש מקום לגמלים. פיניתי הבית, אז באמת המלאכה נקראת על שמך. כל כולך נעשה משכן כדי להכיל את המלאכה. אין בכך, אין בך כוח מתנגד. והיה אז בצלאל, אף פי שהיו שותפים איתו גם בעלי מלאכה אחרים, אבל מסירות הנפש העצומה שלו זיקתה אותו שהמלאכה תיקרא על שמו. לא היה בו שום צד מתנגד למלאכה. וזה דבר שצריך לעיין עליו. עד כמה אדם מתנגד לריבונו שלו? ואמרתי, אסור לבדוק את הדבר, מי שרוצה לבדוק את עצמי להגיד, עד כמה אני מתנגד לריבונו של עולם? אסור שיחשוב שהבדיקה הזו תעשה אם הוא יאמר לעצמו, מתי לאחרונה אמרתי לריבונו של עולם שלא בא לי עליו? התשובה הייתה, לא אמרתי לו אף פעם. מתי באמת אמרתי? באמת חוצפה? ולא קילל יוב את השם בפיו? בפיו ודאי שלא קילל, אבל בליבו אולי כן. אבל צריך לדקדק, לראות איפה אנחנו דוחים אותו. איפה אנחנו אומרים, לא חפצנו דעת דרכיך. אם נגלה מקום כזה, נדע ששם שליט רצון אחר. רצון אחר. שהוא לא רצון להתברך. איך הרצון הזה נוצר? פינוק. יכול להיות, לא יודע, פינוק. אני יודע, פינוק. אתה יודע איזה פינוק, פינוק של שינה, פינוק של אכילה, פינוק של מותרות, כל מיני פינוק, כל מיני פינוקים. פינוקים. אבל מחמת שמחסר נפשו מטובה, מחסר כמה שצריך כדי להרגיל את גופו בעמל, מתוך כך אין לו גאות כמו שיש לנדיב. אתם מבינים שפה שימוש בביטוי נדיב הוא בעייתי, נכון? כי פה נדיב מובא כדוגמה שלילית, נכון? כמו שיש לנדיב, לנדיב יש גאות. ראינו במידת הנדיבות הרי, שנדיב זה ההפך הגמור מגאות. איזה מעלה עצומה זה הנדיבות. צריך לומר שהנדיבות שמדובר עליה כאן זה אדם שהוא נדיב בהוצאות לצורך עצמו, זה הכוונה. לא הנדיב שדיברנו עליו לאל, לא על זה מדובר. זה הערת אגב. אוקיי? אני חושב שאף אחד לא יחלוק על ההנחה הזאת, שמדובר כאן על אדם שהוא נדיב ביחס לגופו, מפתם את גופו. בנדיבות שלו במקומה. כן. הוא גם אמר לנו לאל במידת הנדיבות שיש, כן, בעמוד קמ"ה, הוא אמר שיש בנדיבות צד שלילי, אבל פי שמידת הנדיבות היא טובה, כך הוא אמר בקמ"ה, צריך להיזהר שלא יהיה פזרן להשיג תאוות ליבו. אתם רואים שזה הנדיבות השלילית, נדיבות על צד השלילה. כי מרוב טובה והנאה, או, וזאת למה, אין לו גאות כמו של נדיב, כי מרוב טובה והנאה שיש לו לאדם, יבעט ביצרו. זה מה שאמרנו, שזה מגיע ממש למצב של בעיטה, כי הוא מפר את האיזון העדין, כן? שצריך להימצא בין המציאות הפרטית שלו לבין מציאות הבורא. אנחנו נמצאים באיזון מאוד דק, שבין המציאות הפרטית שלנו, שמצידה זכותנו להתקיים. אנחנו מתקיימים בגוף פרטי משלנו, יש לנו מציאות פרטית. המוחש לא יוכחש. כל אחד מאיתנו יש לו מציאות פרטית. אף אחד הוא לא, אני יודע, איזה אנרגיה מופשטת. יש פה גופות, יש פה קיבות, יש פה שמות, יש פה אנשים, גיצור. יש פה בני אדם שחיים חיים פרטיים, אם אין אני לי מי לי. כן? אבל אסור שהקיום הפרטי יגרום להכחשה של המציאות הכללית, של האישות הכללית, ריבונו של עולם, והופעת רצונו. שמירת האיזון הזה היא מאוד מאוד תלויה באופן השימוש בממון. מעניין. הממון יש לו תפקיד אדיר, כן? בשיבוש. או שמירת האיזון העדין שבין אם אין אני למי לי, לבין וכשאני לעצמי, מה אני? וכאשר לא נשמר האיזון, יבעט ביוצרו. עד כדי בעיטה ביוצרו. בעיטה ביוצרו, זה אומר שכל כך התרחב, כן? הבטן שלו כל כך התפשטה, עד כדי כך שבבטנו הוא כבר מנגח אחרים. כן? מישהו ככה עם בטן גדולה, אז הוא עושה עם הבטן ככה פעימות, והוא מעיף מישהו. הבטן שלו היא, כן? דוחקת רגלי אחרים. עד כדי כך שהוא בועט ביוצרו. בואו נראה את הסיכומם של הדברים בפסקאות. והטוב שבזאת המידה שאינו מפסיד מהמונו בהבלים, הקמצנות בשימושה החיובי, מטרתה לשים גבול ראוי להתפשטות חשק העונג. לומר לו, עד פה תבוא. העונג, עד פה. כאשר מבחין שהוצאותיו אין בהם צורך של בניין אמת, אלא תוצאותיהם הבל. כמו השן הנמוג ונעלם ולא משאיר אחריו שום טובה ורושם של ממש. אשר הוא יבחין שאכן הוצאותיו הם בבחינת הבל, תרף מיד הוא מקמץ. לא מוציא, אסור. ופעמים נמנע מעבירות גדולות, כי אין ארי נוהם אלא מתוך קופה של בשר. כלומר, כשמפנק יצרו בהוצאות מרובות, אזי מתעמקת הרגשת הגוף והוא קרוב אל החטא. למה? כי לא ירגיש את הגנות כשסר מדרך האמת. כי חושיו המוסריים כהים. הוא מאבד את העדינות. כמו אדם שנפגמו לו בלוטות הטעם, והוא כבר לא יודע לומר על המר מר ועל המתוק מתוק, אלא הפוך. הוי האומרים למר מתוק ולמתוק מר, לאור חושך ולחושך אור, לטוב רע ולרע טוב. כלומר, שהחושים המוסריים מתקהים, כתוצאה מעודפי בשר, אז האדם יכול לחטוא בקלות בלי שום קושי. תרים יקרא לו היצר והוא יענה, מרים, איך אומרים, שיפולי גלימתו ורץ לעשות את האווירה. אין שום דבר שמונע בעדו. אם אנחנו מרגישים עדיין נקיפות מצפון בשעה שאנחנו באים לחטוא, בין אם זה לבטל תפילה, בין אם זה כל דבר אחר, לא משנה, אם אנחנו מרגישים את הרגשות האלו, סימן, זה סימן נפלא ונהדר, שעדיין החושים המוסריים שלנו הם בריאים, עדיין הבשר הוא חי ולא מת, הבשר החי מרגיש באזמל, כן? בכל אופן, כששר מדרך האמת, הוא לא מרגיש, למה? כי חושיו המוסריים כהים. הוא מחמד שמחסר נפשו מטובה, מתוך כך אין לו גאות כמו שיש לנדיב. הגאות ייתכן בנפש, כשהצרכים הטבעיים של האדם מוצאים קר נרחב לסיפוקם. שאז עובד האיזון הנצרך בין הרגשת הישות, הקיום הפרטי, כן? והרגשת הביטול לשם, כן? התגובה על מציאותו יתברך, עד שבא להרגשה של אני ואפסי עוד. המשמעות נדיב כאן, כנראה על דרך השלילה, כמו שאמר. כי מרוב טובה והנאה שיש לו לאדם יבעט ביוצרו, כן? זהו הסתר הפנים. שמרוב התפנקותו בהוצאות יתרות, יראה לו כאילו אין לו אדון. זה כבר מגיע למצב כזה שכאילו אין לו אדון. מי אדון לנו? אין לו אדון. והכל מתקיים מכוח עצמו. וכאילו הכל, כן, הכל מתקיים מכוח עצמו, אני מפסיע עוד. ולא מהמשך רצון השם. ואז לא רק שהוא אדיש למציאות השם, אלא בועט בו. כי עולם המושגים האמוניים מתנגש עם עולם המושגים של הגאה. וכל חפצו להתכחש לעובדה שיש לו יוצר, ולא הוא צריך להתבטל ולהודות. הלאה, לכן ידקדק האדם באושרו בעצמו. מה שאנחנו נדרשים פה, לאור כל הדברים שאמרנו, זה לרדת לתוך תהומות נפשנו, ולשים לב היטב, כן, בטרם כל הוצאה, איזה רצון מניע את ההוצאה הזאת. זה בדיקה לא קלה, כי באמת המניעים שלנו לפעמים דק עד נפשנו. אין נבדק. כלומר, זה דק באופן שקשה לבדוק אותו. לכן צריך גם לעשות רב, כן? לפני ההוצאה. זה לא חייב להיות רב, אגב. לפעמים זה יכול להיות אפילו חבר, שעליו לא פועלת התאווה של ההוצאה כמו מכבש. הוא נמצא בדעה צלולה. הרבה פעמים אנחנו יכולים לתת לאחרים עצות שאנחנו לא נותנים לעצמנו. למה? כשאנחנו באים לתת את העצה הנפלאה לעצמנו, אנחנו לא מסוגלים לתת אותה. למה? כי שולט בנו איזשהו רצון חומרי. אבל כשאחר עושה את אותה הפעולה, דעתנו מיושבת. שום דבר לא מפריע לנו לתת לו עצה הגונה ומאוזנת. טוב מאוד. אז לפעמים שאנחנו רוצים באמת לשקול האם ההוצאה הזו אם יותרת או לא, נוכל אפילו לשאול את הזולת, שהוא לא נמצא תחת אותו מעמד נפשי של חשק הוצאה סתמית. בכלל הוא ידוע בתור אדם שקול, שהוצאותיו מדודות. כדאי לשאול אותו. אולי הוא יביא לידיעתנו שיקול דעת שלא חשבנו. בכל מקרה יהיה לנו קשה לשמוע בדעתו. יהיה לנו קשה. אבל אם אנחנו באמת רוצים לבדוק את עצמנו, יכול להיות שההערות שלו תהיינה הערות מאוד מחכימות. זה העניין של ידקדק באושרו בעצמו. יש לך אושר? יש לך אפשרות הוצאה? דקדק בעצמך ותשאל, לשמה אתה רוצה להוציא דמון? כאשר לפנינו יש שתי אפשרויות, כמו שאמרנו. הבדיקה אמורה להיות בדיקה יחסית פשוטה, כי יש בעצם רק שתי אפשרויות. או שאני מוציא, כן? לצורך עצמי, או נגיד זה אחרת. הבדיקה צריכה להיות, האם ההוצאה הזו גורמת לאיזון המבורך, כמו שאמרנו, בין המציאות הפרטית שלי לרצון השם יתברך. זו צריכה להיות הבדיקה, לבדוק, כן? האם יכול להיווצר פה איזון בסופה של ההוצאה? בסוף זה נעשה קל. אדם רואה לנגד עיניו, הוא מחזיק את השטר ביד, והוא אומר, אני אקנה או לא אקנה? והוא רואה את שתי אפשרויות. הוא יודע להשיב לעצמו תשובה ניצחת. אני יודע שההוצאה הזו בסופו של דבר היא לצורך עצמי. אין לי כוונה בזה להשפיע טובה על אחרים. לצורך עצמי. הוא יודע, הוא יוכל להגיד, יש לי תשובה. ואז הוא נמנע מלהוציא. אבל זה נקרא בעצמו. מה זה בעצמו? שאלנו מקודם, אמרנו שהביטוי הזה לא כך מובן בהקשר המדובר עליו כאן, אבל לפי מה שאמרנו עכשיו זה מובן. לכן ידקדק האדם באושרו בכל השאלה של הוצאת ממונו ויושרו בעצמו, להסתכל בתוך עצמו, לב יודע מרת נפשו. להקשיב טוב טוב לקול הפנימי, כי בתוך תוכנו אנחנו יודעים את האמת. לפעמים בכוונה תחילה, אדם משיח דעתו מההרגשה הפנימית שאומרת לו, לא ראוי להוציא. הוא שומע את הקול הזה בתוכו, אבל הוא מפנה לו עורף. הוא כבש נבואתו, הוא לא מקשיב לקול הזה, כי גובר עליו החשק של ההוצאה הסתמית וההבלית הפרטית. אבל הקול הזה נשמע, והקול נשמע בית פרעו, כן? באמת נשמע הקול הזה. צריך יותר להקשיב לו, צריך יותר לכבד את הקול הזה. הוא קול שבא מעולם פנימי, עולם תמיר, עולם נשמתי, שהוא אומר לנו הרבה פעמים את האמת, ואנחנו לא מקשיבים לו. אפשר שאנחנו לא מקשיבים לו, הרבה פעמים. וזה הכוונה ידקדק בעצמו. כלומר, זה דורש דקדוק עצום, כל הוצאה באמת דורשת דקדוק עצום, כן? בתוכנו, ויהיה נדיב במקום שראוי להתנדב. כן? ומה זה נדיב במקום שראוי להתנדב? הנה, זו הבדיקה. שתי בדיקות. א', האם מקורו של הרצון, כמו שאמרנו, רצון ההוצאה, יש בו טובה ותועלת מתמשכת? האם יש בו רצון כזה? ב', האם בפועל זה מה שקורה? זאת אומרת, צריך לבדוק במהלך ההוצאה. האם באמת אני מצליח לממש, כן, את אותו רצון. נכון שהרצון הזה בראשיתו, בתוך תוכי, הוא היה מרצון של הטבה. אבל גם כאשר הוא יוצא לפועל, הוצאתי את הממון, קניתי מה שקניתי. האם באמת אני מצליח, כן? אני מצליח באמת לעמוד במקום קודשו? לא רק מי יעלה בהר השם, הכל טוב ויפה, אלא מי יקום במקום קודשו. זאת אומרת, זה שתי הבדיקות. בדיקת הרצון היסודי שמניע את ההוצאה, ב', אחרי שנעשתה הוצאה ונקנה הדבר, האם הדבר אכן משמש למטרה, כן? שלשמה אני הוצאתי זה. זה שתי הבדיקות, כן? ויהיה נדיב במקום שראוי לו להתנדב, ובמקום שאין ראוי לו להתנדב, יהיה צייקן וקילאי, במקום שאין ראוי להתנדב, הקמצנות והקילות היא ברכה עצומה. מה הסיבה שאמרנו מקודם? מכיוון שהיא משכללת את האיזון בין כלל ופרט. וישקול כל זה במוזניים של תורה. כן? זה שוקלים במוזניים של תורה, כי התורה היא יסוד הבניין, כל עצותיה של תורה, כל הדרכותיה של תורה, זו גם הסיבה שתלמידי חכמים נקראים בנאים. אל תקראי בנייך, אלא בונייך. תלמידי חכמים נקראים בנאים, גם בגלל שבכל דבריהם, הם בעצם מבררים את היחס הנכון בין מרכיבי המציאות, בין גוף לנשמה, בין ענף ושורש, בין כלל ופרט, כל הבירורים האלו. הם עושים את הבירורים האלו. לכן הם נקראים בנים. רב שלום בנייך. הם עושים את השלום בין החלקים. הם לא מסכסכים בין כלל ופרט. הם יוצרים שלום עמוק בין כלל ופרט. כשהם נותנים לכל חלק את הראוי לו, ולא יותר ממנו. הם גם יודעים שצריך לתת מקום לפרט, כי אם תהיה הופעה כללית מדי, אנחנו נמחק. ולא יהיה שום מקום לגוונים. הכל יהיה כאן איזה מין מציאות שבטרם כל יציר נברא, לבדו מלאך נורא. לא היה לו שום מציאות ושום בריאה. כן? אנחנו לא רוצים את זה. אבל הם הבנאים. זה נקרא מאזניים של תורה. ככל שאדם יותר עוסק בתורה כפי הנראה, כך הוא באמת לומד את אמות המידה הנכונות של הבניין האמיתי, שעליו דיברנו. כן? וישקול כל זה במאזניים של תורה, וילמד מיעקב אבינו, שהיה צייקן שאין כדוגמתו. טוב, אני לא יודע אם נספיק לקרוא על יעקב, באמת התחלנו 10 דקות, יותר מוכר, זה בדיוק 10 דקות שחסרו לי, אז נעשה בשבוע הבא, בעזרת השם, רק נקרא פה את שני הפסקאות האלה נעצור, בדף. לכן ידקדק האדם באושרו בעצמו. הדקדוק, מה זה הדקדוק? הוא פעולת הבירור המדויק של רצון, הוצאת הממון. ובדרך כלל, מי שיוחז באושר, יתפתה בקלות להוצאות שיש בהם תועלת עצמו. ולכן, צריך לדקדק מקור הרצון, ואיך ידקדק באושרו? רק בעצמו. כלומר, שיקנוס פנימה אל תוך תוכו, בעצמו, אל עצמו, ולב יודע מרת נפשו, מה מניע אותו להוציא ממנו. ויהיה נדיב במקום שראוי לו להתנדב, ומקום שאין ראוי לו להתנדב יהיה צייקן וקילאי. מקום שראוי לו להתנדב הוא כאשר מבחין שמה? שהוצאת ממונו מקורה ברצון כללי שלו, וגם הולכת בפועל אל הטבה כללית, כלשהי. אבל כשיבחן שחסר שתי תנאים אלה, לא יוצאים ממונו לבטלה, ולא ישחית הונו. כי כוח הממון מהו? הוא ביכולת הקניין שלו. ממון יש לו יכולת קניין. השאלה למי אתה קונה? את גבולו של מי אתה מרחיב? זו השאלה. כי כוח הממון הוא ביכולת הקניין שלו. שיהיו הוצאותיו על קניינים שיש בהם ממש. לכן לא יוציאם לחינם. ממש כאיסור הוצאת זרע לבטלה. כי הזרע נועד להופיע חיים בעולם. לא בשביל עונג. כן? סתמי. כן? כי הזרע נועד להופיע חיים בעולם. וכן לצורך בריאות או עונה. שהם מכשירי החיים, כך אומר הרמב״ם, שאדם לא יוציא זרעו לבטלה, אלא אם כן הוא נצרך לצורך פריה רביעה, או רביעה, או לצורך בריאות, בריאות, כן? הרמב״ם מסביר מה זה צורך בריאות, כיוון שירגיש גופו בכבדות קשה מאוד, כאילו הוא נמשך, יש איזה מין הרגשה פיזית, כן? שהיא מרמזת לאדם שהוא צריך לפרוק, כן? את הזרע מתוכו, אומר הרמב״ם זה צורך בריאות, כן? צורך בריאות, כן? או עונה. אחד משני בריאות, פריה רבייה, עונה או בריאות. כן? אבל הוצאת הממון לצורך שהוא לא אחד מן הצרכים האלו, ממילא זה לא משמש לשכלול החיים, וזה נחשב דבר אסור, כהוצאת זרע ממש לבטלה. מה אתה אומר?
וזה עונה?
עונה, עונה של אישה. גבר איש מחויב בעונתה של אישה, שרק סוטה ועונתה לא תגרע. כן? לפי צורכה ורצונה של אישה. טוב, אז את יעקב נראה פעם הבאה, זה נושא שצריך ברור קצת, נעצור כאן היום.